אוונגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב לכם למאזיני רדיו כל חי 93 ו-92.8, איתכם ישראל גליס, העורכת יעל צייטלין והטכנאי פסח בגד. והערב אנחנו בתוכנית מיוחדת לקראת יום הכיפורים, נעסוק בתפקידו של הכהן הגדול ביום הכיפורים, נדבר על מגילת יום הכיפורים של דוקטור חגי בן ארצי, נדבר על דמותו הגדולה של אדמו"ר מלילו, רב שמנוס נוטה, שנפטר ביום הכיפורים לפני 14 שנה עם הסופר יאיר ויינשטוק. זה התוכנית שלנו שהיא מצומצמת בגלל הצליחות שיש אחרי התוכנית. אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא נחזור חזרה לתוכנית הקבועה שלנו הגדולה, וזה יהיה בין 11, בין 12 ל-2 עם סיפורים על חג סוכות. נדבר על כל הנושא של חג סוכות, בעיקר חג סוכות הירושלמי. חטיבת יפתח 679 שלחמה ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים הייתה חטיבה מיוחדת, חטיבת שריון במילואים, שרק במחצית מלוחמיה היו יוצאי יחידות שריון. השאר היו חיילי חי"ר וצנחנים שעברו הסבה לשריון. בקיצור, קבוצה של ידי הארץ, אנשים מכל הגוונים, מכל הסוגים. אז על מלחמת יום כיפור מדברים ברשתות, 50 שנה למלחמה, ברשתות, בעיתונות. אנחנו רוצים אבל לנגוע בנקודה מעניינת אחרת, נקודה יותר אמונית. באותה חטיבה היה דוקטור חגי בן ארצי. חגי בן ארצי, מי שמכיר אותו ויודע מזדה, דוקטור חגי בן ארצי, איש חינוך, מרצה למחשבת ישראל, לתנ"ך ולתלמוד. שלום לך דוקטור חגי בן ארצי.
שלום שלום, וגמר חתימה טובה.
מה חתימה טובה? מגילת יום הכיפורים. אני מכיר כמה ספרים שלך. כל זה עם מגילות. מגילת יום הכיפורים. אז מה זה מגילת יום הכיפורים?
מגילת יום הכיפורים, כמו שאר המגילות, נתתי את השם מגילה כי הוא ככה מחובר, מתחבר אל המגילות המקראיות. זה ניסיון לספר את הסיפור של ההיסטוריה היהודית, במקרה הזה מלחמת יום הכיפורים. אבל להבליט לא רק את הגבורה האנושית, אלא גם את המימד הניסי, את הניסים, את ההשגחה שליוותה את המלחמה. והטענה המרכזית שלי במגילה הזאת, כמו במגילות אחרות, שבלי ניסים לא היינו מנצחים. זאת הטענה המרכזית.
אז לאורך המגילה יש שם פרקים מאוד מעניינים, הפרק השני, השלישי, הרי כל פרק הוא פרק שמדבר ומספר דברים נפלאים, דברים שאנשים, בוא נאמר, בני גילי שהיו במלחמת יום הכיפורים, אבל מגלים דברים מאוד מעניינים.
אכן, יש ממש דברים שהם זועקים לשמיים. כמובן, כל המחקרים והספרים שנכתבו, ועכשיו כל הרעיונות, הכל באמת מסביב לגבורה האנושית, ובאמת הייתה מסירות נפש עצומה וגבורה גדולה, אבל מתעלמים לגמרי מהמימד של הנס. אני נתתי לאורך המגילה כמה דוגמאות, אולי הדוגמה הבולטת ביותר זה המבצע של צליחת התעלה, שמתברר שצהל נכנס לתוך תפר שבין שתי הארמיות והצליח לעבור את התעלה בלי שהמצרים ירגישו. במשך היומיים הראשונים המצרים פשוט לא הרגישו, ועברה חטיבת צנחנים וגדוד שריון, ותמיד בדמיון יש איזה מין, גילינו בלילה איזה שביל נסתר. לא, זה היה מסדרון שצהל הכין מראש לצורך הצביחה, והכין את כל האמצעים ליד התעלה, חצר מיוחדת ליד מוצב מצמד, ואמצעים מיוחדים לאורך המסדרון הזה. והנה מתברר שבמשך המלחמה, במשך 10 ימי המלחמה הראשונים, המצרים העבירו לצד הישראלי, לתוך סיני, 100,000 חיילים, שתי ארמיות, וכ-1,000 טנקים שהיו פרוסים באורך כל הגדה המזרחית של תעלת סואץ. ואת המסדרון הזה שהם הכירו אותו, ושהם ידעו שצהל הכין אותו לצורך הצליחה, את המסדרון הזה הם השאירו ריק, אפילו לא חייל אחד, אפילו לא טנק אחד. זה לא יום או יומיים, זה טעות, אלא זה, 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 זה דבר בלתי נתפס ובלתי מוסבר, במיוחד שביום הרביעי כבר דוד הסיור של עובדת שרון כבר היה שם, והמצרים ראו אותו, ובכל זאת לא סתמו את הפרצה הזאת, ואכן צעד בסופו של דבר ניצל את זה, אבל, אבל העובדה שמצפון לנקודה הזאת, יש 50,000 חיילים מצרים, מדרום לנקודה יש חיילים מצרים, וגם בצד המצרי יש את הארמיה הראשונה, 50,000 חיילים מצרים, וכל זה מסביב לנקודה אחת שנשארת ריקה, במשך 10 ימים, וצהל באמת עובר ביומיים הראשונים, בלי שהמצרים בכלל מרגישים, זה בלתי נתפס. מי שלא מבין שיש כאן נס, במובן הכי בסיסי של המילה, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות, אבל הוא עיוור, הוא חירש.
אתה כותב על זה, אתה כותב על זה שהוקו בסנוורים, הערבים הוקו בסנוורים במלחמת ששת הימים, וגם עם ישראל הוקה בסנוורים ערב במלחמת יום כיפור. זה גם דבר ש...
נכון, אני תמיד שואלים אותי, יופי, אתה אומר שהיו ניסים שהובילו לניצחון, אבל מה קרה בימים הראשונים? גם הימים הראשונים אני מגדיר בתור נס, כי באמת, את מה שהספרות קוראת מחדל, זה לא מחדל. זה לא איזה טיפשות או עיוורון של אדם זה או אחר, או אפילו של מערכת שלמה. מדובר ממש בלשון מקראית, השם היכה אותנו בסנוורים. כלומר, פשוט לא ראינו כלום. אולי נביא אחת הדוגמאות, שוב פעם, זה רק דוגמאות, דוגמה אחת, מתוך רבות, העיוורון המוחלט. אלוף פיקוד הצפון, אם עוברים לחזית הצפון, אלוף פיקוד הצפון, יצחק חופי, היה מודע למה שהולך לקרות, ולכן עשה הכנות, והזעיק את חטיבה 7 לצפון הגולן, והודיע לכולם, תהיה מלחמה. הוא היה איזה מין קול בודד כזה, שאמר, תהיה מלחמה. אבל הנה מתברר, שבגולן יש את המוצב הכי חשוב, שיש בו את הציוד האלקטרוני, ששולט על הגולן, שיש בו את הציוד האלקטרוני הכי מתקדם, הכי סודי של צהד, מוצב החרמון, ולמרות שהגיעו 150 טנקים לגולן, ועוד אלפי חיילים כתגבור, למוצב החרמון, שהוא המוצב האסטרטגי יותר של ישראל, לא נשלח לתגבור אפילו חייל אחד, ואפילו טנק אחד, ועל כל המוצב הגנו 13 חיילים, שגם הם לא קיבלו הודעה, והיו בתפילה, ו... וחלק השתזפו בשמש. אי אפשר להסביר דבר כזה, אלא במושג התנכי סנוורים. הקדוש ברוך הוא החליט שבשלב הראשון של המלחמה, אנחנו נספוג מכה שאני טוען שהייתה נחוצה, כדי שנתעורר ונעשה את מה שלא עשינו אחרי מלחמת ששת הימים. אחרי המלחמה הזאת, מלחמת יום הכיפורים, קם גוש אמונים וההתיישבות ותנועת התשובה וגם בהרבה נושאים הייתה באמת התעוררות, אבל הקדוש ברוך הוא רצה לעורר אותנו, לא חלילה להפיל אותנו, ולכן אחרי שספגנו את המכה הראשונית, שהייתה קשה וכואבת, הוא באמת עברנו אל שלב הניסים, ובו באמת זכינו לניצחון גדול, מלחמת יום הכיפורים, ניצחון עצום, שבכל העולם לומדים איך במהירות עצומה ישראל עברה מתמוסה, קשתה לניצחון גדול, ממש.
זה מה שאתה כותב בפרק ד', כנפי השכינה ליוו את כנפי המטוסים וניקו לעם ישראל ניצחון מהיר ומוחץ על 3 מדינות מצרים, סוריה וירדן שנעזרו במדינות ערב נוספות. העולם כולו הוקה בהלם נוכח מדעי הנס ולא הפריע לעם ישראל להשלים את ניצחונו ולמצות את עסקיו.
אכן, במלחמת ששת הימים היו ניסים גדולים וגלויים. לצערנו, גם אני אישית מכה על חטא, לא זכינו אחרי מלחמת ששת הימים לעשות את מה שהיינו חייבים לעשות, לצאת להתיישבות גדולה ביהודה ושומרון ובקעת הירדן ורמת הגולן וחבל עזה, וגם לא הייתה התעוררות של תנועת התשובה. הדברים האלה שלא קרו אחרי מלחמת ששת הימים, למרות הניסים הגלויים, היינו כנראה צריכים את המכה של מלחמת יום הכיפורים כדי להתעורר, אבל מצד שני, כשאבא נותן מכה, הוא נותן מכה כדי, לא חלילה להפיל, אלא, ולרסק, אלא כדי לעורר. ובאמת, זה עורר אותנו, אבל כדי שלא נשבר, זכינו בסופו של דבר, גם במלחמת יום הכיפורים, בניצחון גדול ומוחץ, והרבה אני מדבר כמובן גם על הרוח הגדולה, לא רק, אולי הדבר המסמל ביותר את הרוח של מלחמת יום הכיפורים, זאת אותה חטיבה שהזכרת בפתיחת דבריך, חטיבה 679, חטיבה שחלק גדול מהחיילים היו הסדרניקים, עם טנקים הכי מיושנים, ועם ההכשרה, הסדרניקים עוברים הכשרה מאוד מוגבלת, הם בכלל עשו הסבה, ולכאורה הם היו האחרונים שהיינו מעלים על דעתנו שהם יעשו את ההכרעה, והנה מתברר שהקדוש ברוך הוא זימן דווקא לחטיבה הזאת את התפקיד המכריע. בימים הראשונים בנפח, שזה היה מרכז הגולן, הם עשו לבד את הקרב הגדול בנפח והניסו, הדפו דיוויזיה סורית שלמה, דיוויזיה מספר אחת, המתכלית הסורית הכי טובה, עם 100 טנקים, כמה עשרות מול 100 טנקים סורים, הם בסופו של דבר גם עשו את התפקיד המכריע בהבקעה אל המובלעת, חטיבה 679. ואני תמיד אומר, הקדוש ברוך הוא במלחמה הזאת גם הראה לנו שלא בחיל ולא בכוח, כן ברוחי, אמר השם צבאות. אין שום ספק, וכולם מכירים בזה היום, שהרוח המיוחדת של החטיבה הזאת, שהייתה עם הרבה בני ישיבות, אני לצערי איבדתי שם כ-20 חברים מהישיבה, מכירים ביבנה 12, מגוש עציון, מהכותל, איבדנו שם את מיטב חברינו, את החברות שלי, דוב אינדיק, השם יקום דמו, אבל אין ספק שהרוח הזאת הדביקה את כלל הקצינים והחיילים, ועם הרוח הזאת, למרות הכלים הנחותים וההכשרה המצומצמת, דווקא החטיבה הזאת זכתה לעשות את ההכרעה העיקרית במרכז הגולן, במלחמת יום הכיפורים, להשיב את הגולן לעם ישראל, וכדי להזכיר לעם ישראל, לא בחיל ולא בכוח כי ברוחי, אמר השם צבאות, ואת הלקח הזה אני מנסה להעביר במגילה, את המימד הזה שהתנך כל כך מדגיש אותו, אני אומר, הוא חסר לגמרי בכל הספרות על מלחמות ישראל וגם על מלחמת יום הכיפורים, ואני בכוחי הדל מנסה להראות כמה התנך צודק.
אתה מגלה ממש מגילה. ממש מלשון המגילה, מגילה של הלשון שלה זה לגלות, ואתה מגלה פה דברים נפלאים, ואתה גם עושה דברים ברורים, אתה גר גם בבית אל, אתה עושה את המעשה הכי חשוב.
אכן, תדע לך, ישראל, כן. באמת בעקבות המלחמה, כשישבנו ובכינו על החברים שלנו, ושאלנו כן. את עצמנו, על מה ולמה ספגנו את המכה הקשה הזאת, והתשובה שבסופו של דבר התגבשה הייתה, לא מילאנו את חובתנו אחרי מלחמת ששת הימים, ובאמת מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים קמנו והתארגנו, אני התארגנתי עם עוד כמה חברים בהקמת גרעין, להקמת בית אל, וזכינו מיד אחרי המלחמה להקים את היישוב בית אל. זה היה נדר המלחמה שלנו שזכינו לקיימו, וברוך השם היום 50 שנה אחרי יש 500,000 תושבים ביהודה ושומרון, ברוך השם. יש גם כחצי מיליון, הסטטיסטיקה מדברת על לפחות 500,000 בעלי תשובה ועוד מאות אלפים שמתחזקים, והכל זה חליף להגיד מלחמה ארורה, זאת הייתה מלחמה נחוצה לקדם את תשובת עם ישראל ואת גאולת עם ישראל.
תודה רבה לך, דוקטור חגי בן ארצי, דברים ברורים מאוד.
אכן, אני קורא לכולם לעיין, לקרוא, במגילת יום הכיפורים, הוצאת ספריית בית אל. תודה רבה לך ישראל.
תודה רבה וחתימה טובה.
חתימה טובה.
בביתר הלך לעולמו ישראל יעקב קרמר, שהוא היה, הגיע ממנצ'סטר, עלה לירושלים לסנהדריה המורחבת, ומשם הגיע לביתר. ישראל יעקב קרמר היה המלחין של יגאל צאליק של פרחי לונדון. השירים שלו מאוד מפורסמים, אנחנו נשמע שני שירים שלו. באין מלי צ'יישר, שאנחנו אומרים בתפילת יום הנוראים, השיר באין מלי צ'יישר הוא של בלחנתו של ישראל יעקב קרמר. Thank you. בליל יום הכיפורים לפני 14 שנה, בתש"ע, הטרגדיה מאוד גדולה. אנחנו בירושלים היינו עסוקים בתפילה, אבני ברק נחרדה ורעשה. כבוד קדושת האדמו"ר מלילוב, רב שמעון נוסן נוטה בידרמן, נפטר בליל יום הכיפורים. ועל אדמותו המיוחדת של רב שמעון נוסן נוטה בידרמן, אנחנו רוצים לדבר עם הסופר יאיר ויינשטוק. שלום לך, רב יאיר ויינשטוק.
כן, שלום הרב גלי.
שלום. חסיד לילוב, אני, כשאני מדבר איתך, אני נזכר באבא שלך, שהולך עם הספר תהילים, מהבית בכנסת, עד, עד לשטיבל של ברסל, של לילוב, ברחוב, איך זה נקרא שם הרחוב? חיי אדם?
היה, הוא היה חוצץ רחוב חזנוביץ',
חזנוביץ'.
בדרך לרחוב
בערן. בערן. הוא הולך עם הספר תהילים.
ברחוב בערן.
הוא היה ככה גומר, אני אתן לזה שככה היה גומר את התהילים של שבת, מהבית עד, עד ללוב. אבל טוב, אבא שלך זיכרונו לברכה.
היום, כן, היה, גם באמצע השבוע היה אומר הרבה תהילים באמצע, בדרך, כשהוא היה הולך. היה לו תהילים קטן, וזה היה...
אז אני לא אשאל אותך איך, איך, איך הוא הולך כל כך מהר ואומר את התהילים, אבל זה, זה, זה בהזדמנות אחרת לדבר על זה. אני לא רוצה לדבר על דמותו של רב שמעון נוסן נוטה בידרמן, אדמו"ר מלילוב.
בוא, אני אנסה, זה דמות כל כך גדולה, שצריך כמה שעות כדי לנסות להקיף את כל הזוויות, אדם כל כך גדול, ענק בתורה, ענק בקדושה ובצדקות וכל מיני, ואהבת ישראל שעוברת כל הגבולות. אחד מענקי הדור בחסד, אדם ששימש גזבר להעברת כספים, אמרו ששקללו בערך כמה האדם הזה הרוויר עשרות מיליוני שקלים, דולרים ושקלים, צדקה מהנותן למקבל בלי שהוא ידבק, בו, ידבק אליו אפילו אגורה. רק היה צינור להעברת כספים מהנדיבים לנצרכים. כל כך הרבה זוויות היו בו, אבל אני הייתי רוצה להתמקד בכמה נקודות העיקריות שלהם. הדבר ראשון, האדם הזה היה מאוד ביישן בטבע, הוא היה מילד ירושלמי ביישן, והדינון כזה, שעומד כזה מהצד, כזה הדינות כזאת, והוא קם כמו אריה לתופעה שמאוד מאוד קוממה אותו. היה פעם הנושא של דיבור בתפילה, היה פרוץ בכל בתי הכנסת, כמעט. חוץ מאשר אצל הפרומט והכל. הוא בשקט בשקט, מאחורי הקלעים, הפעיל אנשים, ועד מורה מקדש, ותלו שלטים בבתי הכנסת, בתשין למד, תשין למד א', מי שהכיר אותו ידע שהוא על הברכיים היה יורד, ויחד עם עוד אחד שעזר לו, היו ממסגרים את השלטים, אסור לדבר בשעת התפילה וקראת התורה, הם היו ממסגרים אותם על הברכיים, הם היו ככה דופקים עם פטיש את המסמרים על השלטים האלה, והיו תולים את זה בתי הכנסת, והוא היה מאחורי הקלעים. היום, אחרי 14 שנה, מאז שהוא נפטר, זה דבר מדהים, זה בתופעה של סחף המוני, היום כמעט, ואין בית כנסת שאין שם מודעות חזקה מאוד לשתוק בשעת התפילה, בקריאת התורה, זה דבר שהיום סחף את כל הדור, ואני לא יודע אם זה רק הוא, אבל יש לו יד ענקית בשינוי פני הדור, בדבר הזה.
נכון. וזה מאוד מעניין, הדמות שלו, ראו על הפנים שלו את אהבת אדם שיש לו, לקבל ממנו שירה עם החיוך, עם ההתעניינות בכל אחד, מי, מה, מאוד מעניינת.
הוא היה, הערת פנים שלו הייתה בלתי רגילה, גם היה לו כוח שממש צריך של כוחות נפש אדירים. הוא יכול היה לשבת ולשמוע מאנשים את הדברים הכי בסיסיים, הכי פשוטים, שכל דרדק יודע אותם, ולהגיד ככה, בזמת הפתעה, ככה, הזוי, הזוי, כאילו גילית לו את הסוד הכי גדול, או, כאילו הוא מדובר פה באדם שלא ידע כלום מהחיים שלו, באו אליו, אתה יודע, בילדים קטנים, ואמרו לו שכתוב במשנה ברורה ככה, הזוי, הזוי, ככה, באיזה נימת השתאות והנאה, וקורת רוח, כאילו שגילו לו איזה סוד, הרי האדם הזה תלמיד חכם עצום, הוא ישלט בכל ארבעה חלקי שולחן ארוך, כל השף, הוא ידע הכל בעל פה, וכל דבר שאמרו לו הוא נהנה, ונתן את הרגשה הכי טובה לבן אדם, הוא יכול היה לשבת בסעודת מלווה מלכה, ולספר סיפור, על איזה צדיק שהשבוע היורצת שלו, ואחר כך יבוא מישהו שלא היה נוכח מקודם, ויספר לו את הסיפור, והוא פשוט מספר לו בדיוק מה שהאדמור סיפר, והרבי יושב ושומע אותו בסבלנות, אמר לי מישהו שפעם היה נוכח בסעודת מלווה מלכה, כשארבעה אנשים באו אחד אחרי השני, והיות והיה יורצת מפורסם של איזה צדיק מפורסם, אז כל אחד מהם סיפר בדיוק את אותו סיפור, העומדים מסביב פשוט התפקעו מצחוק, כי זה היה דבר מאוד, מאוד הומוריסטי, קוריוזי כזה, שאף אחד לא ידע מהשני, וכל אחד סיפר בדיוק את אותו סיפור, והרבה לכל אחד נתן את הרגשה שאת אותה פעם הראשונה שהוא שומע את הסיפור.
אני יכול להוסיף לך את זה, שאני ניגשתי לו פעם אחת, דיברתי אותו על מנהג ירושלים, ואמרתי לו שהמנהג הזה מובא בספר של אבא שלי, הוא אומר, לא ידעתי, ומאוד מעניין המנהג, מאיפה זה לקוח, מה המקור של המנהג, הוא התעניין לדעת, ואני ככה בדרך אגב כזה עברתי, ואמרתי לו איזשהו מנהג מסוים, הוא התעניין לדעת על המנהג הזה. ואחרי תקופה שמעתי שהוא דיבר על המנהג המסוים הזה, והוא שיתת אותי, הוא אמר שהוא שמע ממני את המנהג הזה. לא, את מין הכרת הטוב כזה, להגיד שהוא שמע ממני את המנהג. אבל זה היה, נראה לי שהוא יודע על מה שאני מדבר, הוא מכיר את המנהג הזה, אבל זה כמו שאתה אמרת, הוא חייך ואמר, כאילו שהוא לא יודע, הוא לא יודע על המנהג הזה.
כן, כן. אני, כן, ברשותך, אם, אתה, אם יש לך זמן, אם, יש, אם מסגרת הזמן מאפשרת לנו, סיפור מעניין, אנחנו בעשרת ימי תשובה, מתקרבים ליורצת שלו שבמוציא יום כיפור, ואחרי זה חג הסוכות. התבקשתי פעם על ידי, זה אברך צעיר, שרצה לקנות דירה, בקש ממני, הוא אמר לי, היות ואני לא מכיר את האדמור מללו, ואתה כן מכיר אותו, מציעים לי דירה באיזה אזור מסוים, אבל יש לי בעיה עם סוכה, אני לא אוכל להקים סוכה בתוך הדירה, רק ברחבה, זה מרכז מסחרי, ורק שם אני אוכל להקים סוכה, וככה זה, אני לא אוכל לישון בסוכה בכלל. אם אתה יכול לשאול את הרבה בשבילי, אני הרמתי טלפון לאדמור, ואמרתי לו שפלוני, לא אמרתי לו מי, אמרתי לו, אברך מסוים שואל שאלה, מציעים לו דירה במקום מסוים, אדמור, אדם שבכלל לא היה נמנע על חסידי ללוב, וגם לא אמרתי את השם שלו. והעניין הוא שהדירה היא טובה, העניין הוא שהוא לא יוכל לישון בסוכה, כי הסוכה זה 4 קומות לרדת מהבית שלו לסוכה. הוא לא יוכל לישון שם. אז האדמור ככה מגיב ככה באיזה מין, אז מה יש? הרי במילא לא ישן בסוכה בדרך כלל. אני מעולם לא ידעתי כזה דבר. ואחר כך הוא מוסיף לי, הסוכה זה לא הבעיה. רק שישאל את השכנים מה הם אומרים על הדירה הזאת. טוב, אני שמעתי, העברתי את זה לאותו אדם, דבר ראשון הוא מאוד התבייש, ואחר כך הוא ידע לי בינו לביני, שהוא באמת מפונק מאוד גדול, ולא יכול לסבול רעש, ולא יכול לסבול כל מיני דברים, ולכן הוא לא ישן בסוכה בדרך כלל. אולי בלילה הראשון של סוכות הוא ישן בסוכה, אבל כל הלילות הוא לא ישן בסוכה. אז דבר ראשון, אז ראיתי ממש רוח הקודש פתוחה. דבר שני, אמרתי לו, האדמור אומר שתשאל את השכינים לגבי הדירה הזאת, כי הוא קיבל על הדירה הזאת מה... מתווך שהציע לו את זה, וקיבל עליה את מיטב הקומפלימנטים, זאת אומרת, ההמלצות הכי טובות, אז לבקשת האדמור, הוא הלך ושאל את השכנים. הדלת הראשונה שהוא דפק, דלת של שכן קומה מתחת. הוא אמר לו, הדירה הזאת, יזהר וישמר, הוא אמר לו, תדע לך ששם קומה מעלינו, גר אדם קצת לא שפוי, ב-2-3 בלילה הבן אדם הזה באופן קבוע אוהב לקדוח במקדחה, הוא עורף לנו את כל הלילות, פשוט אנחנו מנסים לסלק אותו מהבניין, והוא יותר, הוא קדם לנו, אז הוא יש לו פה יותר תוקף בבניין, ולכן אנחנו לא יכולים עליו, אבל הוא פשוט ממרר לנו את החיים. ברגע שאותו אדם שמע את הסיפור מה שהשכנים יש להם לומר, אז כמובן שהוא מיד ירד מהעניין.
טוב, שאר הסיפורים נמצאים בספר הרבי הקדוש מללו, במגוון הספרים שאתה מוציא, הספר שהוצאת לפני 4 שנים, על דמותו המיוחדת של הרבי הקדוש מללו.
נכון?
אפשר להשיג גם את הספר הזה?
אני חושב שהסיפור הזה לא נמצא שם, אבל אני בעצמי כבר לא זוכר, אני רק יכול להגיד שאחרי שהוצאתי את הספר, הגיע משוב של כל כך הרבה סיפורים, שיכולתי להוציא חלק ב'.
אז תוציא חלק ב', אני מברך אותך שתצליח להוציא חלק ב'. בעזרת
השם, בעזרת השם.
תודה רבה לך, הסופר הרב יאיר ויינשטוק.
תודה רבה,
חתימה טובה ובשורות טובות.
מה חתימה טובה?
אמן. ירושלים של ערב יום הכיפורים. יום הכיפורים הוא יום מיוחד מאוד בעם היהודי. יום הכיפורים בירושלים בימי בית שני היה עוד יותר מיוחד. אז על התקופה הזאת, על ימי יום הכיפורים, בימי בית שני, אנחנו רוצים לדבר עם הרב מנחם מקובר, מי שידע שהוא מדי פעם מופיע אצלי בתוכניות, הוא ראש המדרש ליד המקדש, ראש ארגון וערינו ביינו, חוקר המקדש, מרצה במכללת מורשת יעקב, מחבר ספרים בנושא המשכן ובית המקדש, וברוך השם זכיתי שכל ספריו נמצאים אצלי בבית, אני מתענג עליהם. אז שלום לך הרב מנחם מקובר.
שלום לך הרב גדיס.
יום הכיפורים בירושלים בימי בית שני. אני יודע שנתחל יכול לדבר לפחות 2 שעות על בית המקדש, ועל יום הכיפורים בעיקר, אבל כיוון שזמננו הוא מוגדר מאוד, אז יום הכיפורים בימי בית שני.
אז ככה, ניתן הקדמה קצרה כרקע להתרחשויות הגדולות. צריך לזכור שיום הכיפורים, היום של השנה, היום של השנה, יום הכיפורים, שלא כמו היום, שכולנו כנוסים בבתי הכנסיות, בבתי המדרשות, בתפילה, בתענית וכו'. הזמן המקדש, אמנם כל ישראל התפללו, כל ישראל בתענית, אבל המוקד היה בית המקדש, והמוקד היה הכהן הגדול, וסחף אליו את כל הציבור. אז אמנם, אין מצוות עליה לרגל ביום הכיפורים, אבל כיוון שאנחנו נמצאים סמוך לסוכות, מסתבר, ויש הרבה ראיות לעניין הזה, שקהל גדול ורב היה גודש את חצרות בית השם ביום הכיפורים. עכשיו הייתי אומר, מבחינת רקע, בכלל, האווירה בירושלים, ראשית צריך לזכור שבני ישראל, מרחבי ארץ ישראל, היו עולים לירושלים כדי להביא את הביקורים. למעשה, עיקר עניינה שניצרת הביקורים מסתיים בסוכות. שמחת בכל הטוב שנתן השם לך לך וביתך, אומרים חז"ל, ימי השמחה הם מעצרת ועד החג. עיקר מצוות הבאת ביקורים, היא למעשה לקראת סוף השנה, רוב פירות ארץ ישראל מבשילים אז. ואמירת מקרא ביקורים, שאותה אנחנו אומרים בליל הסדר, המיובד אבי, עיקר מצוותה הוא עצוקות. ולכן צריך לזכור שרבים רבים הם בין אלה שמגיעים לקראת הרגל, היו מביאים איתם ביקורים, היו שלהם איתם מלאה בפירות הביקורים, כלומר זה היה בתוך המקדש נעשה הדבר הזה. אז את המולה גדולה, כהכנה עליה לסוכות, אגב, שפת אמת, מדבר העניין הזה שדווקא היה עניין להביא את הביקורים לפני ראש השנה. זה ראשית, זה ראשית. וזה מהלך מאוד, מאוד, מאוד עמוק בעניין הזה. יוצא שירושלים באמת מלאה באדם, קודם כל מצוות העניין הזה של מצוות הביקורים, שזה באמת כל העם כולו שעולה לירושלים. זה דבר אחד. דבר שני נוסף שצריך לזכור. כשאדם עולה לרגל, הוא מביא איתו קורבנות. אדם יש לו כל מיני חובות, מהלך השנה. לפעמים יש קורבנות נדבה, אבל לפעמים יש גם מצב שאדם צריך להביא חטאת. אדם ש... עובר על שוגג, על מצווה שחייבים קראת, כמו חז ושלום, חילול שבת, אכילת חמץ ופסח וכו', דברים מהסוג הזה, יש 43 קריטיות שכאלו, צריך באיזשהו שלב לעלות לירושלים עם הקורבנות שלו. אם אדם גר לו באפולו או במטולה, ההזדמנות הנאותה, לכאורה, זה או לקראת פסח, או לקראת סוכות. אז אמרנו אצל חלק גדול מהם, זה היה, חזה להצטרוף, מתחבר יחד עם העניין הזה של הבאת הביקורים בליל הרגל, אז יוצא גם שבאמת היה המון גדול שהיה גודש יחד עם קורבנות רבים שהיו מעלים. צריך לזכור פרט לכך שאדם שעולה לרגל צריך בעצמו להביא קורבנות, עולת ראייה ושם בחגיגה ושם בשמחה. הייתי אומר, תעשייה אדירה, אדירה של, 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 של קניית בעלי חיים, והרוב היה נעשה כאן באזור ירושלים, איך... יכול אדם לקחת איתו מטולה, מאפולה, כל רחבי ארץ ישראל, את כל אותם קורבנות שצריך להביא ירושלים, כך שירושלים מלאה, לא רק בפירות, אלא גם בקורבנות רבים, לקראת הרגל, וכל זה, חלק מזה כנראה באמת נעשה, קראת יום הכיפורים. עכשיו צריך לזכור, יום הכיפורים עצמו, למרות שכידוע, עיקר העבודה זה הכהן הגדול, שרוב השיטות היחיד שעובד ביום כיפור מקדש, כמובן מסייעים בידו, אבל עיקר עבודה עליו, גם עבודות התמיד, גם עבודות ייחודיות שיום הכיפורים זה הכהן הגדול. ונדעים המשנה, שאותם רבבות אלפי ישראל שהיו בירושלים, והיו כמהים לבוא לחזות בהדרו של הכהן הגדול, כשהוא עובד את עבודת הקודש ביום הכיפורים, היו מסתופפים חצרות בית השם, וכתוב בפירוש במשנה שעוד ממש ממש נעלות השחר של כבר העזרה הייתה מלאה, כנראה שיום הכיפורים יתירו להם בצידי העזרה להתאסף, כמות שבדרך כלל לא מגיעים אליהם, כדי באמת ללוות את הכהן הגדול. זה אירוע מאוד מיוחד, זה משהו שבו הכהן הגדול, כשהוא במדרגה ראויה, אנחנו צריכים, לצערנו יודעים שמהלך בית בית שני היו תקופות קשות, את הזילות המדרגה הכהן הגדול, אבל תקופות שבהם... כהן הגדול בעיה בסיאו, זמנים כאלה, גם בימי בית שנים, זה שמעון הצדיק, ורבי חמון כהן גדול ועוד, זה היה פשוט אבן שואבת. צריך לזכור שבזמן שכהן הגדול מזכיר את שם השם המפורש, אחרי מותו של שמעון הצדיק, גדול, אפשר לומר גדול כהני בית שני, זו תחילת בית שני, רק ביום הכיפורים, אפשר לומר את שם השם כחשבו לשונו, ורק על ידי הכהן הגדול. כמו שאנחנו זוכרים מהתפילה, כהנים והעם, עושים בעזרה, שהיו שומעים את הכהן הגדול, כשהם יוצאים מצאים פי בקדושה ותארה, שם השם המפורש, קוראים שתחביז, וזה היה מעמד מלא הוד ואימה, הוד ואימה, כך שחזל אומרים שקולו היה הולך למרחוק עד יריחו, אריזה לומר, זה השם יוצא לו כביכול מעצמו, מאוד פעם, כשהמדרגה ראויה, זה מעמד עם קדושה עצומה, קדושה עצומה, של לשער באמת את תחושת ההוד העצומה, שאתה אופף את כל מי שהיה שם. כך שהדבר הזה שאב, כך שבלי שום ספק, שכל אותם אלה שהגיעו למקדש, וזכו באמת לחזות ולחוות את החוויה המיוחדת הזאת, שקשה לנו היום לשער את העוצמה שלה בתקופות, זה באמת היה מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד עוצמתי, וצזכור שיש כאן עניין של הסער המשתלח, שהיה מחפר על עבודותיהם של ישראל, שממחכים שהלשון של זהורית האדומה תלבין, והיו תקופות שהיו תולים את הלשון הזו בפתח היכל, יותר מאוחר העתיקו את זה לסלע, למקום הזזל, את הציפייה דרוכה. כל תהליך הזה של העבודה, היו בו כמה שלבים שבאמת הציפייה לראות באמת עוד משמיים שהקדוש ברוך הוא מחפר לישראל לחטאיהם. כך שאני חושב שבאמת בעניין הזה יום הכיפורים תפס ממש מקום מאוד מרכזי מבחינת החוויה הרוחנית, מבחינת הקדושה, מבחינת הטהרה, שזה באמת דבר ייחודי שהיום אנחנו, הייתי אומר, בבתי הכנסיות והמדרשות, תואמים איזשהו קמצוץ ממנו. לא בכדי חז"ל הכניסו לתוך תפילת מוסף דבר שהוא ייחודי, סדר עבודת הכהן הגדול, שבו מי שקצת עובר ומתכונן, יכול באמת לחוות וכאילו לחוש שהוא צועד יחד עם הכהן הגדול, יום הכיפורים, קודש הקודשים.
ואווירת השמחה אחרי זה של אחרי שהכהן הגדול גמר את מלאכתו, הוא יצא החוצה והציבור מלווה אותו בשמחה מיוחדת. אלה שבאו לירושלים מתקבצים סביב המקדש ללוות את הכהן הגדול אל ביתו שיצא בשלום מן הקודש.
אמת, אמת, זה היה כנראה מעמד מלא הוד ועדה גדול לישראל, ויחד עם כל העם מלווים אותו. למחרת היו עושים גם חגיגה גדולה, זה נקרא יום כהן גדול, באמת שהוא זכה להיכנס בשלום, לצאת בשלום. שהוא זכה לחפר על כל ישראל לבותיהן. זה מעמד נורא הוד שעורר באמת מתוך הכפרה הזו את השמחה הגדולה, שמכינה אותנו באמת כבר לקראת סוכות, לקראת שמחת הרגל.
אז עכשיו אפשר להבין את העניין הזה של המחולות בקרמים של יום כיפור של בנות ירושלים, שיצאו לחולל בקרמים, זה כנראה המשך של אותה שמחה. אותה שמחה הגדולה שהייתה
שהכון...
כן.
ממש ככה. זה הביטוי נשגב באמת לעניין הזה של שמחה מיוחדת שבא לי ביטוי ידי דווקא די אנשים. דווקא די אנשים, יש בזה עניין גדול, לא נערך בזה כרגע, למה דווקא על ידי אנשים? אבל זה אולי מבטא באמת את החיבור השלם לקדוש ברוך הוא. שמחה מופלאה הזו שפרצה את כל הגבולות. שמחת הכפרה. זאת אומרת, התחרבות לקדוש ברוך
הוא. בספרים שאתה כתבת איזשהו ספר מיוחד על עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים?
אני בעצם שלי שוזר את הנושא הזה, יש לי דבר אחד ייחודי שרבים משתמשים בו, חוברת שהוצאתי כתב בשם צר סדר העבודה, שאני חושב שכבודו מכיר אותה, שבה אני באמת עובר את כל סדר התקוננטה עם תמונות ועם הערות, זה נועד ללוות את האדם בזמן התפילה, שיכול לעקוב שלב שלב, לראות ביאור, לראות תמונות, ממש לצעוד כמו שאמר יחד עם הכהן הגדול שלב שלב, סדר עבודה בצורה ברורה, בצורה מבוערת. זאת תקופתנו הקטנה להכנות לקראת עבודת יום הכיפורים.
יישר כוח גדול, הרב מנחם מקובר. קצת טעמנו מהעניין הזה. אז תודה רבה.
יום שנזכה באמת. שנזכה להצטופף בחצות בית השם. לבות הכהן הגדול.
אמן. מה חתימה טובה ובשורה טובות.
מה חתימה טובה, יישר כוח גדול. כל טוב.
תודה רבה לתראות. באמת מלידה של פיחי לונדון, ששרים אותו בלחן של ישראל יקב קרמר ביחד עם יגאל צאליק. תודה רבה לכם על ההזנה. קצת טעמנו מהנושא של יום הכיפורים. וניפגש מיד אחרי הכיפורים. תודה רבה ליעל צייטלין, תודה רבה לפסח בגד. מה חתימה טובה ובשורות טובות.
Voice.